اه انت كيف تفتح السوق على دمس ما تقدر فين شام كان يا ولي الصغير فهم لي وين
اوكي الفيرم كاي خلاتي الشيخ هذا باباتر اوكي רק רציתי קודם כל באמת להעיר מה הוויכוח, מה נראית השיטות הכלכליות, מה המונחים האלו בעצם אומרים. אוקיי, יש בגדול, כמובן, כשאני מדבר על מונחים כלליים, כמובן, בכל מדינה זה מיושמת בצורה חלקית. אין שוק חופשי לגמרי, ואין, אולי בצפון קוריאה יש משהו כזה, אבל במדינת ישראל הרבה מאוד שנים זה לא היה כך או כך, זה יותר דגשים. אבל בגדול, כשאני מדבר על שוק חופשי, אני מדבר על אמצעי הייצור בידיים פרטיות, אין מגבלות כל כך, מנסים למזער את המגבלות על מחירים וייצור, כל אחד יכול למכור משהו רוצה, וכמה שהוא רוצה, ליצור מה שהוא רוצה, ולחי. וגם כן, מגבלות כאן, גם בשוק עבודה, זה דבר המיושם בצורה הכי הדרגתית, כמעט בכל מדינה בעולם, אני חושב, בכל מדינה בעולם, יש איזשהו מגבלות על עבודה, אם זה חוק שכר מינימום, שזה נהוג, אני חושב, כמעט בכל מדינה בעולם. אבל מנסים למזהר עד כמה שאפשר את המגבלות הללו. הסוציאליזם, כשאני מדבר עליו, אני מדבר על שאמצעי ייצור זה בידי הממשלה, או שמוגבלת על ידי הממשלה. כלומר, יכול להיות שזה בידיים פרטיות, אבל זה פועל בתוך מגבלות מסוימות. נגיד, דוגמה אחת שנרחיב את הדיבור בהמשך, משק החלב, וזה ביד תנובה, אבל המדינה מחזיקה מכסת ייצור לקיבוצים, וזה שאתה יכול ליצור איקס ליטר חלב, איקס ביצים, ולא יותר. אתה חייב למכור את זה בגוף מסוים וכולי. אז כאן, כמו שאמרתי, יש לפעמים שילוב בין הדברים, אז או שאמצעי ייצור בידי הממשלה, או שיש מגבלות וחוקים, מי יכול ליצור מה וכמה הוא יכול ליצור וכולי. גם כן, בהרבה מדינות מסיבות היסטוריות, הייצור החקלאי והייצור של המזון, יש הרבה מגבלות מיותרות ומזיקות, אבל זה קיים אפילו במדינות, נגיד בהרבה מדינות באירופה אפילו, אני מדבר על מערב אירופה. הממשלה מגדילה מחירים לייצור, לא יודע למה שמתי את זה בעודכם, בסדר. ויש הגנות רבות ומגבלות רבות על העובד, והיכולת לפטר עובדים, בגדול, המגבלות משפחתיות על שפיקי העבודה יכול להיות בשני ערוצים שונים. יש כמובן חוקים ונהלים של המדינה, של הממשל עצמו. בנוסף, אולי דבר שבא, שהשפיע יותר על, חושב הרבה יותר על הכלכלת מפותחות, זה שבאמת ארגוני עובדים, במיוחד בארץ, שזה היה ממש ממש קיצוני, שההסתדרות היה באה והסתדרות הציבו פועלים, וכמובן זה לא, זה גם כן מתפתח בעקבות תרבות מסוימת, אבל זה גם כן נעזר בחוקים מסוימים, על היכולת לארגן חוקים, היכולת, נגיד, האם העובדים צריכים להצביע על שביתה. דבר כזה הוא מאוד מאוד מכריע. האם באמת ראשי ההסתדרות יכולים להכריז על שביתה והפועלים אין להם? אז יש מדינות, שזו מגבלה מאוד מאוד אפקטיבית נגד שביתה, שמחייב הצבעה של העובדים לפני שיטה. דבר כזה מגביל מאוד את היכולת השביתה, היכולת לארגן עובדים, והדברים האלו, אז זה בעצם יוצר מצב שהסתדרויות וארגוני עובדים מאוד חזקות, ולפעמים יותר חזקות מהחברה עצמה, נמלים וחברת חשמל עם שתי דוגמאות קלאסיות לזה, שארגוני עובדים בעצם יש להם שליטה יותר חזקה מבעלי המפעל, אבל בוודאי שזה יוצר איזון מסוים ונותן להם גיבוי ויכולת לקבוע חוקי עבודה ומגבלות על זה. קומוניזם כמובן הוא הרבה יותר, זה כמעט חוץ מצפון קוריאה וקובה, בעצם עם מדינות זה כבר פחות או יותר פסה, אבל כל אמצעי הייצור בבעלות ממשלתיות, אין יזמות פרטיות, וגם כן השוק העבודה מנוהל לגמרי, לא הגנת על העובדים, אבל שבעצם אין להם חופש תנועה בכלל. אוקיי, יש ביטוי מאוד מפורסם שאדם סמית הגע אותו, אדם סמית הוא היה כמובן השוק החפשי פחות או יותר התפתח, אבל הוא היה אחד, זה ספר מאוד מעניין, The Wealth of Nations, מי שאני מניח שזה מתורגם, העושר של המדינות, שהוא באמת דיבר על זה, הוא דיבר והוא כינה את הביטוי יד נעלמת. יש איזשהו מושג של יד מכוונת, שיש ממשל שמנסה לאזן בין הביקוש ובין ההיצע, הוא עושה איזשהו תכנן מרכזי של הייצור כדי לענות על הביקוש, יש מגבלות סחר שמבטיחות מחיר ליצרנים, ובמקרה, ותמיד, כמעט תמיד זה כך, שנוצר איזשהו אי התאמה בין היצע וביקוש, אז יש דרך מסוימת לתת את הביקוש לאנשים שרוצים. איך זה מתנהל, אז עכשיו זה כבר בזיכרון, אבל ברוסיה לא היה מספיק בשר, זה היה תורים ארוכים. וחברי מפלגה היה להם חנויות משלהם. מאלה יש דרכים אחרות מחוץ בשוק היצע וביקוש, למי שמרבה במחיר לקבל את הסחורה, אם אין מספיק סחורה, מעלים את המחיר עד שזה היצע וביקוש מגיע לאיזון. בשוק שמנוהל ויש מגבלות על המחיר, אז בעצם אני צריך באמת להגביל את הביקוש בצורה מלאכותית, ואז אני עושה תורים ארוכים וצריכים לשלם בקופה אחת ולעמוד בקופה אחרת ולעמוד כאן ולרוץ כאן וכולי, או שאתה מכיר מישהו שמכיר מישהו וזה באמת מה שקורה. רק דוגמה אחת, לפני שנים היה, יד נעלמת, אז המחיר עולה, מצד אחד זה מדכא את הביקוש, מצד שני זה יותר רווחי לאותן חברות או חברות חדשות לנסות לספק אותו ביקוש. אם יש עודף ייצור, אז זה מוריד את המחירים עד שזה הופך להיות דבר המוני. זה נותן עידוד למוצרים משופרים וחדשים, אז נוצר תחרות על איכות המוצר ועל התכונות השונות שלו, ואנחנו מקווים שהחדשנות והביקוש ליצור דברים חדשים גם כן ייצור מקומות עבודה ואפילו תעשיות חדשות. אוקיי, זה פחות או יותר, זה מה שהיה כמעט מאות שנים, וכאן היו כמה דברים שבמיוחד גם כן עולים בתוך השיח הציבורי, גם כאן, גם בהרבה מאוד מדינות אחרות, איזה שינויים בתקופה האחרונה. מה קרה? מה 10-20 שנה האחרונות, מה באמת קורה? אז יש תנועה שנקראת גלובליזציה, אמנם זה לא לגמרי חדש, זה בא בגלים כאלו, שבאמת מנסה להוריד את המכסים והגבלות של סחר בין המדינות. מה זה עושה? זה מחייב המדינות לאמץ איזשהו חוקי מסחר אחידים, שזה אחד מהמגבלות. אבל מה שזה קורה, וזה לעתים באירופה עשו את זה בצורה חלקית ויצר בעיות, זה בעצם מחייב את המדינות באמת לקבל איזשהו אחידות. למשל, מה שקרה באירופה, שיוון היה להם חוקי עבודה מאוד מאוד נוקשים, שמאוד מאוד הגנו על הפרט, על העובד, ומילא עשת התעשיות שלהם לא אפקטיביות. ומילא כל התעשייה שלהם באמת התרוקנה, חוץ מתיירות, ובאמת בגרמניה הם מאוד מאוד יעלו, כולל דברים שאין ספק שזה מקשה על הפועלים, על העובדים. אז בגרמניה, וזה דוגמה מאוד מאוד בולטת, אבל זה היה אחד משורה שלמה של חוקים. בגרמניה יש פרישה בגיל 67, ביוון זה, יש כל מיני חוקים, אבל זה בעצם בין 55 ל-60. אז כמובן מאוד קשה לתעשייה להתחרות עם גרמניה, אז ממילא הם סגרו ועברו לגרמניה. אז ביוון עכשיו יש משהו כמו 20% אבטלה, ובגרמניה יש 4% אבטלה. והמצב לא ישתפר. מה שעשו באירופה שהקשה על זה, שבדרך כלל מה שהיה קורה, אז המטבע של יוון היה יורד והיה נשחק, ואז היה יוצר איזשהו איזון של מדינה ענייה, אבל ברמת חיים יותר נמוכה, אבל איך שהיא מסתדרת וצולעת ברמת החיים יותר נמוכה מגרמניה. הם עובדים פחות, טוב, יכול להיות שמי שזה יעדיף לפרוש בגיל 55 ולנור מהחיים יותר מהגרמנים. אז אולי זו שאלה ערכית, לא יודע איך בדיוק להגדיר את זה. הבעיה שלא קיבלו מטבע עצמאי. ומאלה לא יש שום יכולת להוזיל את המחירים ביוון. אז מאלה עשו חלק אחד מהגלובליזציה ולא חלק השני. ועכשיו במבט לאחור כולם חכמים ולא כל כך מבינים איך חשבו על, איך לא חשבו על זה קודם. זה היה כל כך, כל כך ברור שזה יקרה. מה? כלומר, מה קרה? הם עשו אירופה גדולה והנהיגו מטבע חדשה שזה יורו. אז בעבר היו מדינות יותר מצליחות ומדינות שעבדו יותר קשה ורמת החינוך וההשכלה הייתה יותר גבוהה, ומדינות אחרות שהיו, לא יודע, מפגרות, היו פחות יעילים והם היו פחות עניים. מעט הכניסו פחות כסף וזה היה, הכל היה בסדר. מה שקרה, הם הנהיגו מטבע אחיד. ואז זה אפשר ליוון ללוות כסף בכמויות גדולות, וככל שהשנים עברו הם הפכו להיות פחות פחות יעילים, וכיסו על השוני בהלוואות עתק ביורו, שאנשים חשבו שזה מטבע אחיד, בגלל שכולם נוהגים בזה. ועכשיו בסוף הם לא יכולים להתחרות עם גרמניה. אז אם היה להם מטבע אחר, הם יכולים לפחית את המטבע ולעשות כל מדינה יותר ענייה, ואז למכור דברים, אולי לא מכוניות, אבל הם מוצאים איזשהו דברים לייצר למכור, והיה קשה להם לייבא דברים, ואז היה נוצר איזשהו איזון. והם היו נוהגים בטרנטות הישנות של גרמניה, בסדר, לא נורא. אבל הם התעקשו על מטבע אחד בלי לעשות התאמה לגבי יעילות התעשייה שלהם. ומלא נוצר מצב שאין לה, התעשייה שלהם לא יכולה להתחרות עם גרמניה. בנוסף על כך, זה היה מצחיק, אילו זה לא היה הרבה אנשים, יש דבר נקרא ברגע שבנק נותן הלוואה, היא צריכה לשמור לעצמה רזרבות, כדי החשד שהצד שכנגד לא יעמוד במחויבות שלהם. חוץ מסוג אחד של הלוואה, קשה לומר את זה, אפילו זה מצחיק, זה הלוואות ממשלתיות, בגלל שלפי החוקים, ממשלה לא יכולה לפשוט רגל. אז יוון לקחו הלוואות לא זוכר מה המספר, אבל ביחס למדינה של ההלוואות עתק, וחשוב בגלל שזה יורו, שזה יהיה הבנקים, כי הוא חשוב שזה יורו, זה טוב, והבנק המרכזי לא חייב אותם לשמור רזרבות על פשיטת רגל, בגלל שבספרות כתוב שהמדינות לא יכולים לפשוט רגל. וכך הם המיסו עוד יותר חובות על יוון, ועכשיו הם צריכים להחזיר על כל החובות האלו, ופשוט אין להם הכסף לזה. אוקיי, אז זה מה שקורה ביוון, אולי נהיה שאלות בסוף, נרחיב את הדיבור על איזשהו חדשות בכלכלה, מה קורה בעולם. אבל זה בעצם מה שקורה, אז כשיש גלובליזציה והורדת מכסים, זה באמת מחייב, נגיד, אם יבשת אירופה נוהגת איזשהו אזור סחר חפשי, אז כל המדינות צריכים לתאחד מאחורי איזשהו חוקי מסחר אחידים. אם יש מדינה אחת שהעובדים עובדים ממש קשה, אז אין יכולת ליוון לתחרות. ומילא גלובליזציה מחייבת ייעול של כל המדינות. ואם אתה לא מתייעל, אז אתה, יש לך בעיה מאוד מאוד רצינית. אבל מצד זה באמת הגלובליזציה. זה יוצר לחץ כמעט בלתי ניתנת לפתרון, לשפר את היעילות. עכשיו, היעילות יכול להתבטא בכל מיני צורה. יכול להיות חוקי עבודה, יכול להיות בהשכלה. אתה יכול לתת לעובדים לפרוש יותר מוקדם, אם הם יותר חכמים, יש להם השכלה יותר גבוהה. אז יש, אבל בסך הכל אתה חייב להיות יעיל. אם אתה לא יעיל, אתה פשוט תתמוטט. קשה לשמור על הגנות מיוחדות על העובדים, או על סוגים מסוימים של דבר שמעוגן בתוך התרבות. זה מאוד מאוד קשה לשמור על זה. והיה מחלוקת גדולה, בעצם חקלאות במדיניות של התרבות של החקלאים באירופה, היה איזשהו משהו גם כן לא סביר שנהגו, אבל זה כדי לשמור על, יש מדינות שיש להם, גם בארץ יש התרבות הזאת של חקלאות. דרך אגב, התרבות של חקלאות בארץ היום, כולם אומרים את זה, אני לא יודע איך לא מתביישים, אבל כל החקלאות בארץ בנויה על עבודת כפיים לא ישראליות, בגלל שהם לא יכולים להתחרות. אני לא יודע מה זה מעמיד, בוא נגיד שאלה גדולה, על הייחוד של החקלאות כתהליך, כשהכל בנוי על עבודה לא עברית. מצד שני זה מאלץ את כל מדינה לחפש היתרון התחרותי שלה, וזה באמת אחד מהנקודות המרכזיות באושר של מדינות של אדם סמית, שבעצם כשיש גלובליזציה כל מדינה אמורה, לא צריכה לייצר את הכל, הם צריכים לייצר מה שהם הכי טובים בלייצר, ולא אכפת לי מה, ואז הם יחליפו או ימכרו את זה לאותן מדינות שיותר טובות. אז מדינת ישראל אין להם מים, אז יש להם הייטק, ויש מדינה אחת שיש את זה ואין את זה, אז שהם יתמחו באיזשהו סוגים מסוימים, ובאמת זה ייצור איזשהו קואליציה או איזשהו רשת של סחר בין המדינות שיוצר הכי הרבה עושר. עכשיו יש, זה באמת יהיה דבר מאוד מאוד חשוב אם באמת יעשו את זה, שמדברים על אזור סחר חפשי בין ארצות הברית לאירופה, שזה יהיה דבר מאוד מאוד חשוב לכלכלת העולם, וזה יהיה דבר מאוד מאוד מעניין. כמעט כל הכלכלים בטוחים שזה באמת יוצא יותר, בסך הכל לא פוגע, שזה אינו פוגע במקומות עבודה, אבל זה יוצר יותר פעילות כלכלית. בגלל ובאמת הדברים נעשו יותר זולים. אני, כשאני גדלתי, רק לדוגמה, בארצות הברית, רוב המכוניות, כמעט כל המכוניות בארצות הברית היו מיוצרות בארצות הברית, ואז באמת עבר שינוי תהומי, ובאמת פשוט איכות של כשהיפנים התחילו, כולם צחקו עליהם הם יהיו. אבל לא, גם כן היה סיפור מאוד מצחיק. בסוף מלחמת העולם השנייה, הם הציעו כפיצויי מלחמה, הציעו חברת טויוטה לג'נרל מוטורס. בחינם, הם רצו לקבל את הידע והזה של חברות המכוניות האמריקאיות, והם סירבו לקבל את זה בחינם, אמרו שאין לזה, אין לזה שווי כלכלי, מהבדיחות הגדולות. ואחרי כמה שנים הם ככה התחלטו, זה לקח איזשהו 30 שנה והתחלטו, אבל טוב, מי שלא קרה, ב-2008 הם פשטו רגל החברות הגדולות והוצלו על ידי הממשל האמריקאי. אז רוב המחקרים הראו, ורוב הכלכלים פחות יותר בטוחים, שככל שמורידים חומות סחר, כך אתה מייעל את הכלכלה של כל המדינות, וכך יוצר יותר עושר וזה. רק דוגמה אחת זה באמת נשק החלב, המצב הנוכחי שזה מגבלות לייצור חלב, זה מחיר מובטח לכל היצרנים. כמובן זה נותן יתרון ליצרנים הקטנים ועובדיהם. שוק חפשי היה נותן ליצרנים היעילים, היו מגבירים את הייצור. כמובן אין לי, לא עשיתי מחקר בזה, אבל אני מניח שיהיו כמה יצרנים גדולים שהיו פותחים את השערים ויוצרים המון המון חלב. אבל כמובן זה היה שוטף את כל היצרנים הקטנים. מצד שני, המחיר של החלב לצרכן היה יורד, ואפילו לדעתי זה היה יורד בהרבה. אז זאת השאלה, מה, אולי זה, כאן יש כאן איזושהי שאלה ערכית, האם להגן על היצרנים הקטנים או על הציבור כולו? לא, הפוך, ההגנה על הצרכנים והמחיר מובטח ליצרנים קטנים והמגבלות לייצור של היצרנים הגדולים זה מה שפוגע. אז תמיד יש הבעיה הזאת, יש צורך לשמור על איזשהו, זה אחד מהמקרים היוצא מן הכלל של מונופולים, שבאמת רוצים לשמור על איזשהו תחרות, על איזשהו כמה יצרנים מסוימים. עכשיו זה כל כך מפוזר, קשה לדעת איך הדברים באמת היו התקבשו, אבל בהחלט, בשוק, אחד מהמקרי יוצאי דופן של שוק חופשי, זה באמת לבדוק, למנוע מונופולים. כשיש מונופול, אז אדם אחד שמספק את הכל, אז הוא יוצר בעיות. כמובן, דבר אחר שהתחילו עם זה, אז מחקו את זה, זה באמת שאלה של היכולת לייבא. אני מתקשה להבין, להניח שיהיה נוצר איזשהו מונופול בחלב, איזה אפשרי. הדבר האחר שהוא מאוד מאוד גדול, עכשיו זה באמת הפרטה, שבאמת בעבר, אפילו כשאני גדלתי, היה מובן מאליו שהממשלה, יש כמה דברים שהממשלה עושה, היא בונה כבישים, היא בונה תשתית שאין יכולת לאיזשהו צרכנים שונים, לא תקים שמונה מפעלים ליצור כבישים, ולא תיצור איזשהו מערכת של טלפוניה כפולה, או נגיד רשת חשמל חלופי לבתים שונים, שזה כמובן ייקר את זה בהרבה, והיה ברור שהמדינה אחראית לדברים כאלו. נדבר שתי דקות על תעופה אזרחית, שזה גם כן נכנס גם לטעות, אני מצטער. אבל כאן יש מגמה מאוד גדולה בארצות הברית, וזה השפיע גם כאן, להוציא כל מיני דברים לשוק הפרטי. אחד בארץ, הדבר הכי גדול זה היה כביש 6, בארצות הברית כבר ייצור חשמל זה לגמרי בידיים פרטיות, וזה שוק ממש אפילו בלי מגבלות גדולות. כאן כמובן זה לא כך, בתקשורת כמובן יש, היה הפרטה של, פעם זה היה בידיים ממשלתיות, אז זה עבר לבזק, ואז פיצלו את זה בקווים, בשיחות בינלאומיות, וכמובן עכשיו יש הפלאפונים שיצא לתחרות, וזה באמת הרעיון, באמת, להוציא את הכל לידיים פרטיות. יש בארצות הברית אפילו הרבה מדינות שיש להם בתי כלא פרטיות, והמדינה פועלת כיותר מפקח על הבתי כלא. היו הרבה מאוד ביקורת על זה, אבל מה שאני אף פעם לא ראיתי מי שמבקר את זה ואמר שבתי כלא הממשלתיים היו יותר טובים, גם תן זבל מקום, כלומר. כלומר, אפילו לא, יש רעיון שזה יהיה מקום גרוע, אבל מעבר לכך, זה גם כן לא היה איזשהו, אז נכון, היו כמה מפעלים שברור שהיו בעיות שם, אבל גם כן, יש המון בתי כלא שהם מחזרים לצלם אנוש הרבה יותר ממה שהיו צריכים להיות. אז השאלה, מה יותר נורא? אז זה אחד מהדברים הגדולים בארץ, כפי שאני חושב שזה באמת הייתה הצלחה גדולה. יש דיבורים, בארצות הברית נגיד יש גם כן הרבה שדות תעופה שהם בידיים פרטיות. כל הדברים האלו הם מאוד גדולים. אז באמת הפרויקטים תחבורתיים באמת עוברים הרבה ליד ידיים פרטיות. יש גם כן שותפויות שונות בין מגזר פרטי וציבורי, בדברים שבעבר היה בידיים פרטיות. רק הזכרתי את זה. בשנות ה-80 התעופה האזרחית, גם כן בכל העולם, בארץ קצת דולף לכאן, התעופה האזרחית הייתה מאוד מאוד מנוהלת. כלומר, היה מספר קווים, והממשל באמת קבע את המחירים, וקבע האם הייתי יכול להסיע מעיר אחד למשנה, והכל היה מנוהל. רגן ביטל את הכל והכל היה פרוע. בעצם זה הוריד את המחירים בצורה דרסטית ביותר. זה היה אסון לחברות התעופה. חברות התעופה מאז זה פשוט קטסטרופה. באפט פעם אמר על ציבור המשקיעים היה עדיפות לרצוח את האחים רייט. אבל זה פושטים רגל על ימין שמאל. השאלה, יש כל מיני הסברים למה הם מפסידים, אבל הם מפסידים בצורה עקבית לאורך עשרות שנים. השאלה הגדולה שהם העלו אז, שהכלכלנים העלו אז, שלמה מישהו יפתח חברה לתעופה? ועד היום אני לא כל כך מבין, זה כאילו עסק כזה ש... יש הרבה, זה מודל למה הם מפסידים, אבל זה הוכח עשרות שנים, הם הפסידו הכי יותר כסף מכל פעולה אחרת חוץ ממלחמה ב-20. אז אם מישהו בא אליך עם הצעה להשקיע בחברת תעופה, run, don't walk, זה בידור. אז המחירים של ההפרטה הם, אוקיי, המחירים של ההפרטה זה בעצם, בואו נדבר על הדבר של החלב. המחירים הוא באמת, אתה מאבד אותן מקומות עבודה שבאמת היו מובטחות. מי שקרא אחד מהמקרים הגדולים של זה לא היה כל כך הפרטה, וזה גם כן היה הסרת מגבלות סחר לחקלאות, קרה בשנות ה-50 של המאה, וזה באמת שינה את החקלאות בארצות הברית, אבל כמובן זה הרס לגמרי את החקלאים הקטנים. וסטיינבק את הספר על זה, אין ויזם, שזה ספר עצוב, אפילו עצוב מאוד. אבל במבט לאחור הם לא אומרים שהאוכל בארצות הברית הוא כל כך זול. זה רק לתת דוגמה, יש הרבה דברים שאתה קונה שמחיר הקופסה עולה על מחיר של ייצור האוכל. ורוב ה... זה כשדיברו פעם על המחיר, אבל בהרבה, כמעט בכל האוכל, המחיר של השיווק וההפצה עולה על מחיר של הייצור. ככה המפעל החקלאי בארצות הברית כל כך יעיל, זה אחד מהתיאוריות של השמנה של הציבור בארצות הברית, שבגלל השיווק, באמת, באמריקאים תמיד טובים בשיווק, אז כשיש יצור כזה, הם מפעלי השיווק פועלים כדי לשכנע אנשים לאכול, אז זה פחות או יותר יוצר את הקרסים גם כן, כן.
חברי
החשודים,
היום
אתה אומר
את זה, שבתולדותיו התעשייה שם תעופה, במספרים אדומים.
מה המספר? אז לא, הם שלוליים. יש מספר כזה שזה accumulative earnings, זאת אומרת, כמה כסף הושקע וכמה הוצא. חברות תעופה זה כמעט התעשיות היחידות בארצות הברית שיש להם תוצאה שלילית. זאת אומרת, אם אתה לוקח סך הכל. פה ושם יש חברות שהצליחו. זה פשוט לא, זה מספר לא יומן, אני לא זוכר בדיוק מה המספר שהפסידו. פעם קראתי מאמר על זה. זה גם כן היה סיבה, שעוקב אחרי, היה אדם אחד, הוא היה רבי של וורן באפט, קוראים לבנג'מין גרהם. הוא באמת היה הראשון שהתחיל לנתח ניירות ערך ופיתח שיטות לזה. והוא ראה את הפיתוח של התעופה האזרחית והשקיע הון בזה והפסיד המון. זה באמת היה סיפור מאוד מעניין, כן?
כמו החקלאות בארצות
הברית
כל כך מוצלח, למה הממשלה
נותן
סובסידה?
עוד פעם?
אם החקלאות בארצות הברית כל כך מוצלח, אז למה הממשלה
נותן הרבה כסף על סובסידה? אז יש הרבה, רוצים לחתוך בזה, וזה באמת... זה פועל יוצא של הפוליטיקה בארצות הברית, שיש הרבה כוח למדינות מסוימות, ובאמת הסובסידיות הן, באמת רוב הכלכלנים חושבים שזה דבר נורא, הסובסידיות לחקלאות. נכון.
כן.
כשמדינה באה להפריד אפשר משתי אפשרויות, או שהוא רווחי או שהוא לא רווחי. בהנחה שכמו שארצות הברית מוכיחה, כאילו מזומנים זה לא הרזרות מאחור, זה לא בעיה להשקיע. אם זה רווחי, למה שהמדינה תיתן את זה? ואם זה לא רווחי, אז למה
שהמדינה תיתן את זה? הקודס הוא שהם, ברוב המקרים, מדינות הפוליטיקאים הם או שהם טיפשים או שהם גנבים. כלומר, הם בעצם, זה אולי ביטויים קצת... לא, אני מניח, בואו נגיד, יש חברות מסוימות שיכולות להיות רווחיות, אבל... כל אדם הוא בעצם פועל, זה פועל לטובת עצמו, אז הפוליטיקאים נותנים את מי אתה מוצא במועצות האזוריות, אתה מוצא החברים של ראש מועצה. מה? כן, הבעיה שהחתול שומר על ה... בסדר, נכון, החתול שומר על החלב. אז כשיש... טוב, דבר אחד, אני אומר, טיפשים זה מילה גדולה, אבל בואו נגיד, אין מה להשוות את היכולת ההנדסית שבנה את הכביש 6 ובין מה שקיים במעט. הביאו מומחים מחוץ לארץ שהקימו פרויקטים כאלו בעבר, ובמדינה אין, לא היה מידע כזה. מה? זה לא עניין של כסף, זה עניין של ידע ומיומנות. ורצון לגמור את הפרויקט והכי פחות כסף. אם באמת נסתכל על... כלומר, הרצון לשלם לעובדים ולתת ג'ובים למקורבים, זה חלק מהפוליטיקה, לא רק בארץ, בכל מקום. הוא אומר לשוק הפרטי יותר יעיל בדברים האלו, כן?
הרב דיבר על דתי כלא, כאשר מי שמקבל את הדברים, או שזה אסירים של אף אחד לא אכפת להתעלל בהם, או הדוגמה של כבישים, לכביש 6, כדי שיעשו איתם עוד פרויקטים, הם ירצו שהכביש יהיה הכי נוח, הכי זה, אבל אין להם בעיה שהוא יהיה לא בטיחותי נניח. אם אין פיקוח מספיק טוב על מה שאתה מקבל, אז מי שעושה את זה,
יבנה את
זה לא טוב.
אוקיי, אז הרצון באמת ליצור מנגנון שבאמת יהיה פיקוח ממשל, זה אחד כשאני מדבר על שותפות, אז באמת אתה קובע סטנדרטים מסוימים להפעלת המפעל הזה, ואני חושב, במקרה של כביש 6, אני חושב שזה גרם ל... מעט מאוד תאונות קטלניות ומי שנוסע שם, אני חושב שזה מאוד מרשים את הפתיחות שם. אני חושב שהוא עלה על הכבישים האחרים בארץ. במובן מסוים, היד הרחוק שממשל יותר מפקח ולא מפעיל נותן ליכולת לבדוק את הדברים בצורה, לפקח את הדברים בצורה יעילה יותר.
ההפרטה בסך הגול כמו שאמרנו היא בעיקר מודדת את החברות הגדולות, את היצרנים הגדולים ואת היצרנים הקטנים די מחסלת.
זה נכון, יש פה אלמנט וזה באמת נכון שבאמת רשתות נגיד, התופעה של רשתות גדולות כשנוצר איזשהו שוק גלובלי אז מאוד קשה אפילו בערים רואים באמת חיסול כמעט טוטלי של המקלות הקטנות לעבר הרשתות הגדולות. זה קרה בארצות הברית לגבי אפילו מחירות. אפילו זה מאוד קשה, במיוחד כששיווק פועל וכש... נגיד, מה אנשים קוראים? אנשים קוראים ידיעות בשבת. אז הם יקראו, יראו פרסומות של הום דיפו. אין יכולת לאיזשהו חנות מקומית לצבע באמת להתחרות. זה בהחלט נכון, וזה מעביר חלק גדול מהמסחר לידיים יותר גדולות מלידיים פרטיות.
אוקיי, אז למרות שבפועל ההפרטה לכל תוריד המחירים בסופו של דבר, בסך הכל ברגע זה מחסל את כל העסקים הקטנים ויש לך רק טייקונים, אז איפה האזרח הפשוט יעבוד? מה הוא יעשה? איפה יהיה לו את
הקטנות? בהום דיפו. זה מה שקורה. זה באמת מה שקורה. זה מה שקורה, שצריכים לחפש את הדברים היעילים. בגדול זה מגביר את היעילות. כמובן, זה פה בעסקים קטנים שלפני כן היו יעילים, עכשיו כבר לא. עכשיו גם, כמובן, אותן מספר גם כן הם מתמודדים עם מחירות באינטרנט. זה עוד לא תפס ממש תוצאה כאן, אבל הם, גם כן יש להם בעיה מאוד גדולה. במחירות באינטרנט, ואני חושב שהדבר הזה ירחיב. עוד כמה דברים שהיו בחדשות לאחרונה, זה באמת היה מה שנקרא, זה גם כן איזשהו קו שבר בין הימין ושמאל כאן, אני חושב שזה וההפרטה, בעצם על הבחירה של סוג סוציאליסטי שפתאום יהיו איזשהו מפעלים של חברת עובדים או של הממשל, אני לא חושב שזה בא בחשבון, אני לא חושב שזה אפילו על המדיניות. הוויכוח הוא יותר על דברים כמו כמה נושאים שאני אזכיר עכשיו. אחד זה ההפרטה, אחד זה המדיניות הפיסקלית. כמעט כל מדינה בעולם יש לה איזשהו גירעון וחוב ממשלתי. אחד מהבעיות באירופה שהסכימו, כשעשו את היורו, הסכימו לו איזשהו מה שנקרא אמנת מאסטריך, שהיה מאוד לא מדויק, אבל היה איזשהו קווים כלליים. מה זה גירעון? גירעון שנתי, זאת אומרת, החוסר, יש למדינה תקציב, היא גובה מיסים, וכשאתה מוריד את התקציב מינוס המיסים, אתה מקבל פלוס המינוס, אז בדרך כלל המדינה מקבלים מינוס. אז אם הגירעון השנתי הוא 3% מהתוצר, וגם כן החוב הכולל, סליחה, מה התוצר הלאומי? סליחה, זה נקרא תל"ג, תוצר לאומי גולמי, אני חושב. באמת לוקחים כל מה שמדינה יוצרת, כל השירותים, כל הסחורות, כל החקלאות, כל זה, ומקבלים איזשהו מספר, מדינת ישראל זה בסביבות 240 מיליארד דולר, איזשהו משהו כבר 900 ומשהו מיליארד שקל, וזה התוצאה הלאומי. כמובן, גודל, ואז מקבלים, מחלקים אותו בחוב שנוצר של הממשלה. כמובן, לא, המספר הזה מאוד מאוד חשוב. לא כל כך משנה כמה אתה חייב לעומת כמה אתה מרוויח. כמו שאם אדם מרוויח 20,000 שקל בחודש והוא חייב 100,000 שקל, אז לא זה הרבה כסף, נשמע כהרבה כסף, אבל אם אתה מרוויח 20, זה בסדר. אם אתה מרוויח 10, אז זה מתחיל להיות בעייתי. אם אתה מרוויח 5, אז זה כבר קטסטרופה. אז היחס הוא יותר חשוב מהמספר הגלובלי, וקבעו איזשהו יחס של 60% ו-3% מהתוצר הלאומי, שזה אמור להיות משהו, אם אתה מגיע לשני מספרים האלו, זה פחות, אז החוב שלך פחות או יותר יציב. הם קבעו את זה כשיצרו את אמנת היורו, שכל המדינות יעמדו בזה, אבל לא קבעו איזשהו מנגנון, מה קורה אם מדינה לא עומדת בזה? וממילא, המדינות שלא עומדו בזה לא עשו הרבה להם, וביוון אפילו שיקרו בקנה מידה שקשה, פשוט זה באמת הבדיחה עד כמה הם שיקרו. היה להם חוב לא של 13% וכתוב שזה 3%, באמת בדיחות כאלה. ואני חושב שכולם ידעו על זה והתעלמו מזה, אבל באמת לא קבעו מנגנון שמחייב את זה. יש לי שקף הזה?
אז הסיפור הזה הוא קצת יותר מורכב, זה גם כן תלוי בכמה דברים אחרים. האם המדינה צומחת מבחינת האוכלוסייה שלה? כלומר, אם המדינה גדלה, אז אפשר, המספרים האלו קצת יותר גדולים, אז המדינה תצמח. האם התוצר לנפש צומח או לא? אז כל הנקודות הללו הן מאוד מאוד חשובות, וה-63 זה לא סוף העולם, זה לא באמת המילה האחרונה. אנחנו מאוד שואפים לזה. אמנם המדינה שלנו, נגיד, לעומת הרבה מדינות באירופה, ששם האוכלוסייה אפילו מצטמקת, המדינה שלנו צומחת, אבל האוכלוסייה צומחת במגזרים כאלו שהם, שנוצר איזשהו בעיות מסוימות, מבחינה כלכלית לפחות, אלא רוב הצמיחה באמת בציבור החרדי והערבי, שבאמת תרומתם הכלכלית לא כמו אוכלוסייה הכללית, וזה באמת יוצא בעיה מאוד רצינית. והכלכלנים היו מאוד מאוד מודאגים מהסיפור הזה, וזה באמת מאוד מדאיג. דבר אחר שהוא קצת מעיב עלינו, זה כמובן המלחמה, זה סיפור מאוד יקר, ויכול להיות איזשהו אירוע ביטחוני חריף, שיגרום לאיזשהו הוצאות מאוד גדולות. עכשיו אנחנו הגענו להוצאה על ביטחון שבשביעות קצת פחות מ-6%, אבל בעבר היה לנו הוצאות ביטחון של 15% מהתקציב, שזה הענק, וכמובן, אם תהיה מלחמה כוללת, אז ממילא אני חושב שזה רעיון טוב שנהיה בטווח התחתון של זה, אפילו שהמדינה צומחת והנתונים נהיו טובים, אבל אתה חייב לבנות על זה שיכול להיווצר בעיה מאוד מאוד, מאוד גדולה בביטחון שיגרום למשבר תקציבי. אז אם יש גירעון שהוא נשלט ואתה במצב טוב, אז אתה יכול לעמוד בזה. אם אתה כבר על הסף ואתה צופה לאיזשהו גידול עתידי, ואז בא איזשהו משבר, אז זה יכול להיות לא נעים.
הגירעון של 3%
במצב
הלאומי בשנה, כל שנה וכל שנה, מתי
מכסים
את זה?
זהו, זה אמור להיות יציב. במדינת ישראל יש מדיניות ארוכת טווח לחסל את זה, להוריד את זה עד אני חושב פחות 100%, ואז המספר של 60 יורד. עכשיו אנחנו עומדים על 74, סליחה, ורוצים, אני חושב, תוך 5-6 שנים לרדת ל-60. אבל בעצם אתה לא מכסה, אתה פשוט נשאר עם איזשהו אוברדרפט, ובגלל שהכלכלה שלך גדלה, אז זה נוצר איזשהו ייצוב.
אבל אנחנו מנסים להגיע לחיובי?
לא. זה דבר מעניין שלא. כאילו, זה לא... זה גם כן נשמע כבדיחה, אבל גרינספן גם כן חשב שחוב מדי קטן יש לו איזשהו בעיות מסוימות בכלכלה. עכשיו זה גם כן נשמע כבדיחה. כשהוא אמר את זה חשבו שהוא הגאון הכלכלי, באמת, שהוא הגאון הכלכלי בקנה מידה עולמי. אבל אז בארצות הברית בזמן קלינטון הם היו במתווה של פירעון של החוב הממשלתי. הדברים לא כל כך הסתדרו, ועכשיו הם חייבים כסף שלא האמנתי אף פעם שסכומים כאלו, הם חייבים איזשהו 16 טריליון דולר, שזה נשמע כמו המון, אבל זה רק נשמע כמון בגלל שזה המון. זה פשוט סכמים להגיבים. כן?
אבל
בדרך כלל
5 ו-60. מה? על תוצאה לעומי, למעט נכנת מבחות, זה סך הכל ההכנתות מחול או לאו דווקא?
זה כל מה שמדינה יוצרת. כמה שמדיני יצא.
אבל אני מתעלם לו.
והוא משלם לך? נכון. נכון, זה אחד מהחסרונות של כלכלה, אבל זה נכון. וזה אחד מהבעיות, זה גם כן אחד מהבעיות בהערכה של השוק, של השוק הכלכלי בערבים ובחרדים, שיש הרבה פעילות כלכלית, פעילות שלא מוגדרת כפעילות כלכלית. כלומר, אם בעל הבוסטה מבשל בבית, אז זה לא נחשב, זה לא פעילות כלכלית. או אם היא שומרת על ילדים שלה, אז לא פעילות כלכלית. עכשיו, אם היא שמת ילדה במעון ויוצאת כדי לבשל בשביל מישהו אחר, אז שניהם יותר עשירים מבחינה כלכלית, אבל הם לא. אז באמת, אחד מהבעיות שפחות יותר ידוע אצל הערבים, הם פשוט מבשלים את הכל, הם עושים ריבות וחמוצים, ואף אחד לא שולח את הילד למעון. ומאל, זה בעצם פעילות כלכלית שבעצם לא משפרת את האיכות חיים של אף אחד, אבל היא נספרת, ואם אתה... אז זה אחד מהבעיות. מה? וכל הכסף השחור זה בעיות. זה שאלה מאוד מעניינת איך לספור את הכסף השחור. ויש המון, המון כסף שחור. איך באמת לספור את זה? מה? כן, כן, זה נחשב. זה נחשב. תשמע, משהו שחור, יש הערכות, יש כלכלנים שחושבים זה לא נכון לספור את זה, לא שהמדינה בהגדרה לא יכול לשים את ידה על זה. זה מתפתח, אבל בגלל שלא ניתן למסות את זה, אז הרבה דברים זה לא קיים. כלומר, כשאתה, בוא נגיד, במקרה, אם אני מדבר על רמת חיים של המדינה, אז זה נכון לספור את זה. אם לצורך הזה, זה לא נכון לספור את זה. המדינה בהגדרה לא יכולה למסות את זה. אז זה שביוון יש המון אנשים שעובדים שחור, עד שמדינה לא מצליחה למסות את זה, זה לא יועיל להם לשלם את החוב הזה. זאת הטענה לא לספור את זה. לצורך הזה אני חושב שזה בהחלט נכון. אם אתה שוקל איך לייעל מה רמת החיים של חברה מסוימת, אז נכון, זה צריכים, היו צריכים לקחת את זה בחשבון, מאוד מאוד קשה לספור את זה. זה אחד מהבעיות. יש בעיה אחרת כלכלית שאפילו בהגדרה אתה לא סופר דברים מסוימים שהם מאוד חשובים. ואיך אתה, זה מה שאמרתי, זה אישה שהולכת לעבודה ועובדת כדי לשלם למעון, בעצם היא מראה שיש לה הכנסה יותר גבוהה אם נשארת בבית, אבל זה כאילו לא נכון. אז השאלה איך זה בעיה יותר גדולה. ארצות הברית
מלווה בשנה מיליון מסין.
סין אין גירעון כלכלי, סין יש, אני לא יודע, יש להם עודף, והם כאילו עושים, אבל הם נעולים בזה, כלומר, יש להם הר של דולרים, הייתי צריך לבדוק את זה, הפעם האחרונה שבדקתי היה איזשהו 2 טריליון דולר, שזה...
לא כולל מה שחייבים?
לא, זה נטו. יש להם המון כסף, הם אוכלים המון והסינים הם אוכלים מעט ונוצר להם הרבה כסף והם בעצם בקטע הזה לדכא את הצריכה והם בנויים על ייצוא. זה יהיה מעניין מאוד, באיזשהו שלב הם יצטרכו לתת לאנשיהם לאכול קצת יותר. והשאלה מה כשיקבלו איזשהו איזון, מה זה יקרה? יש איזה המון השפעות. יש המון סינים. אבל רק, חשבתי שהיה לי, לא יודע, זה נמחק. יש רק לגבי היעילות של ההפרטה, יש מספר באמת בלתי רגיל שוורלד בנק הוציא ב-2005, הם הוציאו מחקר על הפרטה בסין וחוסר מגבל, הסרת העברה לשוק פרטי. ב-1980 היה להם, יש להם מה שנקרא מדד של עוני של האום, שזה מישהו לראש מי שחי על פחות מדולר ורבע ליום, שזה לא המון, כולנו אוכלים יותר טוב אפילו מהאוכל של הישיבה, זה דולר רבע, שזה זה בעצם מה שניתן לתוך הפה ולא לראות, למות ברעב, זה ממש מעט. ב-1980 86% מאוכלוסיית סין חיה על פחות מדולר ורבע ליום. לא, זה מנוכה, אם חשבו על זה, זה נקרא PPP, פעולה טובה, אבל אם חשבו על זה קודם, Purchasing Power Parity. והם לוקחים את זה בחשבון, כמה, זה ממש דולר, משהו דולר ורבע קונה, וחשבו על זה. והיום, ב-2005, זה היה 13% מהמדינה. כלומר, יותר מ-70% מהמדינה ירד, עלה מעל העוני הזה, במספרים היסטוריים, זה הכי הרבה אנשים שנחלצו מעוני בכל תולדות היסטוריה האנושות ביחד. כמובן, זה גם תלוי, כמו שאמרתי, יש המון סינים, המון, אבל בכל זאת, אפילו במספרים, באחוזים, זה המון. כלומר, לקום מדינה, שגם כן יש המורכבות של עצמה, לקום מדינה ענקית, שיש ערים, אני חושב, 100 ערים שיש להם אוכלוסייה יותר גדולה ממדינת ישראל, והעלו את זה מעוני מחפיר, טוב, לעוני מזעזע, אבל מעוני מחפיר, שזה גם משהו. Okay? לא שאף אחד היה רוצה לחיות כמו $2 ליום, אבל מי שחי בדולר ליום זה נחמד. אז זה מה שזה עושה. בהודו היו דברים דומים, לא בצורה כל כך קיצונית. אבל זה מה שזה עושה, וזה שכנע את רוב האנשים בעולם. דרך אגב, יש בעיות ערכיות לא פשוטות. נגיד, אנשים שעדיין שמנהלים את המדינה, הם עושים דברים מאוד, מאוד רעים. כאילו, יש דיכוי מאוד חזק, יש... אבל מצד שני, יש הרבה אנשים שאומרים, תשמע, אתה לא יכול להתעלם מזה שהם באמת שיפרו את החיים של כל כך הרבה אנשים בצורה כל כך קיצונית. זה לא נכון לנסות לערער את זה או לעצור את זה. זה טענה מאוד, לדעתי טענה מאוד חזקה. גם כן יש שאלה של מיסוי, שזה של... כאן? אז היה להם גירעון מאוד גדולה שהם צריכים, באמת הם חיפו על זה. זה לא קרה פתאום, זה התגלה פתאום. הם כיסו את זה, כמובן, זה היה לאורך זמן, והבעיה של הגירעונות, שזה באמת השוני הקטן בין שני מספרים גדולים. כלומר, יש שני מספרים מאוד מאוד גדולים, התקבולים ממיסים, ושנית ההוצאות. ושוני קטן בשניהם יותר גדול. זאת אומרת, אתה הולך ל-2.7, אני חושב שזה יעד, אתה מקבל, הפעילות כלכלית מאוד מאוד קשה לחזור, אתה מקבל קצת פחות מזה, קצת יותר מזה, וגם כן יש אפילו הדברים לא תמיד לא קשורים, נגיד אם יש יותר אבטלה, פחות פעילות כלכלית, אז המיסים יורדים, והוצאות על סעד ודברים כאלו עולים, אז יש כמה הפתעות ביטחוניות שעולות, ואחוז כאן, באמת החיזור, אחר מהדברים שכלכלנים לא עושים, באמת היכולת שלהם לחזות את העתיד מאוד מאוד מוגבלת, ואין להם, באמת יש להם ידע מאוד מאוד מוגבל מה יקרה בשנה הבאה. אז אם יש איזשהו כמה אחוזים בודדים בפעילות כלכלית שמשנה את המיסוי, כמה חוקים שהם לא הריחים נכון, זה באמת יוצר בעיה. ותשמע, הם זאת הבעיה. ובאמת המיסוי זה באמת גם כן אבן נגף כאן. כמו שאמרתי, אני חושב שהעיקר הוויכוח יותר בשאלות שדיברתי, הפרטה, גלובליזציה ומיסוי מאיזושהי רכישה גדולה של מפעלים על ידי הממשל. אני חושב שזה בא בחשבון. אז בסוציאליזם באמת יותר מדברים על מיסוי להגביר שוויון, מיסוי גבוה, הוצאות ממשלתיות גבוהות, גם כן תומכים פחות יותר בגירעון יותר גבוה. אנשים בשוק החפשי מעדיפים מיסוי נמוך ככל שאפשר, הוצאות ממשלתיות נמוכות ותקציב מוזן היציב. זה מה שדיברתי עליו. אז מה היתרונות הפנימיות? באמת הגברת התחרות, זה מביא להורדת מחירים. דיברנו על תעופה, על תקשורת, גם כן תקשורת בארץ, זה גם כן, זה באמת היה גלוי לעין, כמה זה השפיע, התחרות בתקשורת, זה מסחר. הביצוע פרויקטים בלי עלות לקופה ציבורית הוא בהחלט זה, עם הכנסת ידע וניסיון מגורמים המתמחים בכך. זה לא, תשמע, לא לבנות כפישה, זה לא הולך ברגל, זה פרויקט, וזה לא ברור מה הצעה לידע והיכולת. הניתוק והביצוע מגורמים פוליטיים, אני חושב שגם כן הניסיון שלנו שהדברים הגדולים יותר מתנהלים בצורה נקייה יותר מהפוליטיקות הקטנות. הוא אומר לה, הפיקוח על כפי שיש בדרך כלל יותר נקי מהניהול של מועצות האזוריות למשל. כאן רציתי לדבר, זה את הקדמה הכלכלית, רציתי לדבר על כמה דברים גם כן בצורה תורנית קצת יותר. יש איזשהו שלוש, אם באמת נרצה, יש שלוש חוקים שתמיד מצביעים עליהם כמקורות של השראה לגישה יותר סוציאליסטית לסיפור. איסורי ריבית, השמטת חובות בשמיטה ויובל. מצד שני, יש כמה משפטי תורה שלא כל כך מדברים עליהם. כמובן, תורה מתירה עבדות. יש מגבלות מסוימות שאולי חרגו מאותו רעיון, אבל אין ספק שזה משהו שונה ממה שאנחנו צופים עכשיו. הגדרת מיסוי לא בדיוק מוגדרת בתוך התורה שבכתב, בוודאי שלא, וגם כן כל הרעיון של מדינות וארצות היה משהו פחות דומיננטי אז, אבל בגמרא באמת יש לנו הביטויים של מיסוי, מה שאנחנו קוראים מיסויים רגרסיביים ברובם. כלומר, המיסים באמת מחולקים לפי ראש. היום נהוג להגדיר את המיסוי בשלוש רמות שונות, או שזה נוטרלי, כלומר זה אחוז קבוע של ההכנסה, או מה שנקרא מיסים פרוגרסיביים, ממש כמו מס הכנסה. מס הכנסה, כשזה פועל, מי שמרוויח הכי פחות משלם אחוז פחות מהשכר שלו. עד לרמה של משהו כמו 7-8 אלף לא משלמים בכלל מס הכנסה, רק כשעולים קצת אז משלמים יותר, וככל שאתה מרוויח יותר, כך אתה משלם יותר. כשאתה מתחיל להביח, אני חושב, 17,000 שקל, אז אתה מגיע ל-45% על כל שקל נוסף. אני זוכר נכון, אוקיי? ונגיד משהו כמו מע"מ הוא מס רגרסיבי, כלומר שהוא לוקח אחוז יותר גדול מן מי שמביח פחות. אז בגמרא רק מדובר על מס ראש, לא כל כך לפי ממון, פה ושם יש מיסי ממון, אבל הם לא הרבה. כאן רק רציתי בשמיטה ופרוסבול, יש דוגמה מצוין מה שנקרא לחוק של התוצאות הלא צפויות. בעצם מה קרה? התורה קבעה שמטלת חובות, אז אנשים הפסיקו ללוות כסף. זה דרך להגן על הנכסים שלהם. ובאמת, זה באמת תוצאה מאוד מאוד בדוקה, שבאמת יש חוק שהממשל מעביר אותו, אבל בעצם יש דרך מסביב לזה. והדרך לסביב לפעמים יותר פוגע מהבעיה שהחוק נועד לפתור. יש מגבלות רבות על השכרת דירה, אני לא יודע, נשואים, אבל כאן, אבל תשאל, בכל חוזה שכירות, כמעט בכל חוזה שכירות שנחתם, הסעיף הראשון שהשכרת הדירה הזאת לא מכוסה על ידי חוק להגנת הדייר, סעיף בלה 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 בלה, אני לא זוכר את המספר. וזה באמת הדבר שמדביקים, אז בשביל מה החוק הזה? זה חוק בדיור ציבורי, אז יש מגבלות מסוימות שלא קיימות. כשאני גדלתי באזור ניו יורק, זה לא לקח בכל זה, היו הרבה דירות לסחירה. קמו איזושהי אגודה של סוחרים, ולחמו בשביל הגבלת העלת שכר דירה, ואז זה היה מאוד מעניין, ואז כל הכלכלנים אמרו שזה אסון, שבמרוצת הזמן זה יחוסל. בדיוק באותן שנתיים עזבתי לארץ לכאן, הייתי כאן שנתיים, כשחזרתי שוק השכרת דירות חוסל לחלוטין, כמעט לא יהיה דירות להשכרה בניו יורק. זה קרה כל כך מהר, אני לא האמנתי, אבל זה ממש תוך שנתיים הרבה דירות להשכרה יצא למספרים מאוד מאוד מעטים. וזה מה שקורה, אם אתה עושה מגבלות על בעלי ההון, אז לפעמים הם מנסים לעקוף את זה, ולפעמים הם פשוט מרימים ידיים, וכל השוק הזה נופל או נעלם. בזמן האחרון הם החליפו את זה, אבל בדוגמה אחרת, היה זמן שבאמת היה מאוד קשה לבנקים במשכנתאות למכור את הדירות, כשאנשים לא עמדו בתשלומי המשכנתאות, אז היה מאוד קשה להם להוציא אנשים מהדירות, היה גם כן בעיות לא רק משפטיות, אבל גם כן חברתיות כאלה, אומר לי, החתימו אנשים על הערבות. אז היו אנשים שבכלל לא לקחו את ההלוואה שלקחו מהם, היה עוד יותר גרוע. בסוף החזירו את זה, ועכשיו יותר, זה כואב ועצוב, אבל זה יותר הגיוני. אז לפעמים כשמדינה מטילה חוק על משהו לשמור על אינטרסים של קבוצה אחת, זה לא תמיד יוצא לטובה. עוד דוגמה, כן?
פוסבול משהו גם תנאי דת בפני לובים, אבל גם חוק איסור ריבית לכאורה אמור לגרום לאף אחד לא לעבוד.
ונראה אם זה... טוב, זה נדבר על ריבית. רק רציתי עוד דוגמה, שבאמת יש תמיכה באימהות חד-הוריות, אז דבר אחד זה מוגבל לרמת הכנסה מסוימת. אז פגשתי, ניסיתי לעזור לאיזושהי אישה, ואמרה שפשוט לא כדאי לה לצאת לעבוד, בגלל שמה שהיא מרוויחה היא... תאבד מהם מזונות. אבל מה שאז קרה, שהוא אף פעם לא יתקדם, וכשהוא יגמור את המזונות, אז אם היא הייתה עובדת, היא הייתה אולי מתקדמת, ועכשיו, בתחילת דקה, היא אולי הייתה מרוויחה 5. אבל בעוד 6 שנים, 8 שנים, היא הייתה מרוויחה 8. ועכשיו, גם כן, כשילדים יהיו 18, היא כבר לא תקבל מזונות, ואז מה היא תעשה? גם כן, עוד דבר, הם מעודדים בעצם חד-הוריות. ודיברתי עם כמה עובדים סוציאליים, ואומר, זו תופעה מוכרת להם, שבעצם יש לה בן זוג, ומבחינה משפטית, בן זוג לא קיים. וכמובן, זה משפיע על רמת המוגבלות, לא מדובר באנשים, כאילו, מדובר באנשים בעייתיים, כל הבחינות, אבל זה בהחלט משפיע על רמת המחויבות. אם היו מתחתנים, הוא היה רואה את עצמו מחויב לאישה הזאת, ועכשיו הוא לא מחויב, לא משפטית, וגם כן משנה את התפיסה, ואז בעצם התמיכה באימהות האלו, שכאן אני ממש נבוך, בגלל שבלי זה הם באמת במצב מאוד בעייתי, אבל צריכים לדעת שהתמיכה הזאת היא לפעמים פוגעת בהם. עכשיו דיברנו על ריבית, אז כאן כמובן היום בעצם יש היתר כללי של היתר עסקה. כאן האמת היא שהמצב של ריבית כלכלית בלי לעבור על איסור ריבית, הריקוד הזה הוא לא לגמרי חדש. היתר עסקה הוא ההיתר הכי מקיף והכי רחב, וגם כן הדרך שהוא מיושם הוא הכי רחב שתולדות ההלכה ידעה, אבל תמיד היה איזשהו תן וכך, בחרתי איזשהו דבר מהתשבץ, ודע כי אין בכאן המשכנתה, קצת בבבת ואצלי למדו את זה, אני לא יודע אם כולם למדו את זה, אבל במשכנתה הקרקעות זה איזשהו מסלול בעצם לתשלום ריבית, אתה מעבר למישהו כסף, הוא נותן לך את הקרקע במשכן, ואתה אוכל את הפירות. אז לפעמים אתה רק אוכל את הפירות, לא מנקה מהלווה, לפעמים אתה מנקה מהלווה, אבל לא כל סכום השווי של הפירות. אז אם הפירות שוות 10,000 שקל לשנה, אתה מוריד מההלווה 5,000. זה בעצם דרך מוסווה לשלם ריבית. אז כאן תשבץ אומר, ודע כי אין בכאן הלוואות בין היהודים זולת משכנות קרקעות. אז גם בזמן התשבץ הוא בעצם העיד שאין הלוואות בלי ריבית. עדות מפתיע אותי. אני חשבתי שתמיד היה תן וכך והיו קצת, אבל זה ביטוי מאוד מאוד חריף. אבל כמובן, זה באמת שאלה מאוד מעניינת בתוך הכלכלה המודרנית, מה הייתה התגובה של הכלכלה עם איסור ריבית. אני לא בטוח שזה יהיה לטובת האנשים העניים.
יש בנקים שאומרים לפי השמרה האסלאמית אין ריבית בכלל.
זה לא נכון, יש להם, זה מאוד מעניין, רציתי פעם לתפוס איזשהו מוסלמי, אבל יש להם גם כן הרמות, יש להם הרמות שונות, יש להם הרמות אחרות, חלקם הוזכרו בתוך הגמר, חלקם הם מקבלים, חלקם אני לא מקבלים, זה לא נכון שאין להם ריבית, יש להם ריבית כלכלית, זה אותו סיפור של הרמה כזאת, הרמה אחרת, ויש...
הם עובדים בעצם
אותה
צורה כמו בנקים רגילים?
מה?
הם עובדים באותה צורה כמו
בנקים
רגילים, רק
עם כל מיני... יש להם פתרונות, נכון. יש להם פתרונות שונים. יש להם דבר כמו משכנתה, יש להם... זה מאוד מעניין להשפוט אותם פעם. קראתי על כמה מהם, זה מאוד מעניין. אבל... זה לא נכון, וגם המדינה שהמגזר הזה הוא הכי מפותח זה באיראן, וגם שם זה לא תופס אחוז נתח מאוד גדול מהבנקאות. אבל זה דבר מאוד מעניין, אבל אני לא חושב שזה פתרון. אני גם כן לא בטוח, אני קראתי מה החוקים, אני לא יודע איך זה עובד, כמה... יש כמה שאלות שם שלא הייתי לגמרי סגור עליהן. אבל אני רק שואל, אוקיי. אחרי שיש לנו את הרקורד הזה בפרוסבול וריבית, אז מישהו שצריך לשאול את עצמו, באמת איך יובל היה מיושם בדיוק. כלומר, האם אנחנו כל כך פתוחים שיובל תונהג כמו שנקרא את זה בפשוטו של מקרא? אני חושב שכל אחד אובייקטיבי שמסתכל אחורה וקורא את שתי הפרשיות של התורה, של ריבית ושמיטת חובות, לא היה חושב שזו תהיה המסקנה, שבעצם ניטרלנו את זה לגמרי. שבאמת שני איסורים האלו בעצם אין להם השפעה כלכלית. אי אפשר להגדיר את זה בצורה אחרת. אחד הייתה בתקופה מאוד מאוד מוקדמת, וכאן אני משאיר כשאלה מה בדיוק קרה לפני ההתרסקה. אבל היום ברור שמה התוצאות של ההתרסקה, שדבר שהיה באמת דבר מרכזי בכל החיים של ימי הביניים ושפות הראשונים, היום היא עוד מתה. יש אנשים שאפילו לא יודעים קיבלתי תשובות כאלו היום שכותבים כאילו שלא נהוג איסור ריבית. אני עשיתי לתקן, אבל בוודאי שמבחינה כלכלית איסור ריבית לא משפיע היום. לגבי יובל, אני גם כן מאוד מאוד מתלבט האם זה באמת חוק כלכלי. זה רק נוהג בארץ, מה, אם זה באמת איזושהי תפיסה איך כלכלה צריכה לנהוג, זה רק בארץ. גם בארץ זה רק נוהג בתנאים מאוד מאוד מסוימים, מגבלות רבות יותר אפילו מתשומה ומעשרות. טוב, זה מחלוק ימר. בוא ניכנס לפרטים. ובכלל, אולי באמת המטרה היא בראש ראשונה לא כלכלית, אבל יותר לשמור על המיקום וקדושת הייחוד והזיהוי של השפטים. כמו שאמרתי, כשיובל פה יפגוש המציאות, בדיוק איך זה יתורגם, איך זה יושם, אחרי התקדימים של ריבית ופרוס ושמיטת הלוואות, אני חושב שצריכים קצת זהירות לזה. אני גם כן שוקע להם מה באמת ההשפעה הכלכלית. מצד אחד בוודאי זה ימנע חוות גדולות, אבל האם זה גם כן מצד שני מונע מהרבה נגיד גרים ומשפחות עם הרבה ילדים לקבל חלקות גדולות. אז אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את החוק הזה, ואני לא בטוח שהוא יושם. עכשיו אני חושב שכאן יש לי, לדברים האלו יש אולי שאלה גדולה, באמת שאלה מעשית. איזו שיטה יותר יעילה, איזו שיטה מביאה הכי הרבה עושר. וכאן אני שואל, האם לשאלה הזאת יש תשובה תורנית, או תיתכן תשובה תורנית? אוקיי, אני משאיר את זה רציתי, טוב, רק רציתי להעלות את השאלות אולי הערכיות מעבר לשאלות המעשיות. לקראת הסוציאליזם באמת רואים השוויון כשלעצמו הוא ערך. אולי זה באמת הפרי עמל שייך, וכאן יש גרסאות שונות בתולדות הסוציאליזם, פועל, קדש ברוך הוא, ומה. יש כל מיני אנשים שונים, אבל זה כל אחד יכול לשים לעצמו מי קיים. ודבר אחרון שאני בהחלט מזדהה איתו, זה שהיכולת להרוויח באמת קשור עם גורמים שונים. וזה נראה בהמשך. לטובת הטענות הערכיות של קפיטליזם, מילטון פרידמן כתב על זה יותר חופש, לעומת השוויון כשל עצמו, השאלה באיזה מחיר אתה קונה את זה. כלומר, אם אני חושב שואה אמר שבאמת הסוציאליזם, אני חושב, דיבר על קומוניזם, שהוא שוויוני בחלוקת עוני וצער. והקפיטליזם הוא לא שווה, הוא לא שוויוני בחלוקת עושר. זו שאלה, מה המחיר של השוויוניות אתה מוכן לשלם? וכאן באמת יש איזושהי תפיסה שהרווחים שייכים יותר לבעלי ההום והיוזם והחכם והנמרץ מי שיצר את זה. אז כאן, האם באמת שאלות הערכיות הוא קיים אותם, אם ראוי וצודק שאנשים חכמים ונמרצים יתעשרו ואחרים ירעבו? האם יש זכות לבידי ממשלה להחרים כסף מהעשירים להעביר לעניים? וכאן יש גם כן מקום לשאול, גם כן מה המושג של צדקה. כמובן, אנחנו אמונים ואין ספק שיש חובה לתמוך ולצמצם את הפערים בצורה, ברמה מסוימת מבחינה תורנית. בדיוק לאיזה רמה זה לא לגמרי ברור. היו כמה דברים אחרונים שעלו בחדשות שאולי העניין היה מה שאנשים קראו על זה, על התספורת. טוב, זה באמת העיקר. ז'ק רוצה לסכם את כל הדברים. דיברנו על איזשהו רמת מיסוי, על שיטות, שתי שיטות גדולות. האמת היא שברוב המדינות בעולם יש פה אין קפיטליזם טהור, אין סוציאליזם טהור. המגמה במדינה היה שבאמת המדינה מתנשלת או מורידה את המפעלים הכלכליים ונותר בידיה באמת מעט. וכאן יותר מדובר במגבלות על אותם מפעלים ורמת ההפרטה והכנסת שוק הפרטי לכל נדבך, זה ההפרטה, גם כנושא מאוד מאוד חם, זה כמובן הגלובליזציה, הורדת חוקי סחר, כולל יבוא, כמובן זה בהחלט, גם זה פוגע בעובדים, ובמידה מסוימת, אם יש ביגוד זול מזה, אז מפעלי טקסטיל יורדים ומפטרים עובדים, מאידך יש זה עושה בגדים הרבה יותר זולים לכלל השוק. אז יש באמת צורך למצוא איזשהו דרך לאזן את זה. דרך אגב, אני מקווה שבאמת אחד מהדברים שלא ניתן לייצא זה באמת גז ונפט. באמת, זה באמת מקור של עבודות כפיים, מקומות עבודת כפיים רבות, אפילו רבות מאוד, וגם כן זה עושה הרבה, הרבה מפעלים בגלל שאפשר ליצור אנרגיה יותר זולה, זה יכול לתת דחיפה לתעשייה מקומית עם הרבה מקומות עבודה לעבודת כפיים, שלא ניתן לייצא את זה. בארצות הברית גם כן מדברים על זה הרבה, לעת האחרונה מצאו המון נפט, זה שם גם נפט, המון גז, אבל גם כן יחסית הרבה נפט שם, וגם כן מקווים לתנופה כלכלית בגלל זה. אז זה בדיוק הנקודות. צד התורני, אני חושב שהשאלות הערכיות פחות או יותר מתאזנות לדעתי, וזה צריך להכריע את זה על סמך השאלות המעשיות. איזה שיטה מביאה הכי הרבה עושר לזה. אני חושב שהדברים ברורים לכולם, ברורים שבאמת ככל שנפתח שערים, כך זה נפתח. היה איזשהו נושא אחר שהיה, לא כל כך נושא בפני עצמו, שנכנס לחדשות לעת האחרונה, רציתי להסביר במה מדובר, זה התספורת של האג"חים, מה אנשים קראו, שמעו, מה בדיוק קרה. אז מה שקרה, שחברות גדולות לקחו הלוואות שפשוט אינן יכולות להחזיר אותן. במצב הכללי בעולם, כשזה קורה, אז החברות האלו באות לבנקים, לקרנות פנסיה, לאנשים שהם חייבים כסף, ואומרים, או תיקח 80%, 50%, 30%, או לא תקבלו כלום, אז תיקח את החברה, היא לא שווה. תן לנו לנהל את החברה, נמקסם את הרווחים, ונחזיר לכם חלק ממה שאנחנו חייבים לכם. ואם לא, נסגור את הבסטה. וזה מה שנקרא תספורת, שכאילו נותנים פחות ממה שיהיו חייבים. חלק מהגחים האלו נרכשו על ידי גופים שמנהלים את הפנסיום האלו, מגלגלים את ההפסדים על קרנות הפנסיה. הסיבה שלי חושב שהטענות האלו הן קצת מופרזות, שבאמת צריכים לקחת אותם בחשבון. מי שקורא אנגלית, בלי זה אני אתגם. ישראל תחת איום מלחמה הוציא תשואות תשואות יותר טובות מכל שוק מניות אחרת בעולם. זה היה כולל 161%, שזה היה למעלה, כשתגמתי, שוק המניות בארץ היא נצועה הטובה ביותר. יש דרכים שונות לאזן את הסיכון, היו כמה שהיו יותר מסוכנות שקיבלו תשואות יותר גדולות בין כל המדינות המפותחות. אז צריכים לקחת את הדברים קצת באיזון, כלומר רוב ההשקעות האלו הניבו תשואות מאוד מאוד יפות. אז נכון, כמו שאומרים בערבית, יום אס ליום באס. לפעמים מרוויחים, לפעמים מפסידים. להגיד שהשוק המניות והטייקונים עשקו ציבור המשקיעים, בגדול, לא מיני ולא מקצתי. נכון, היו כמה הפסדים, האם הם קרו, וכאן יש גם כן דבר קצת יותר מורכב בתוך זה, שהגופים שמנהלים את הקרנות מאוד מושפעים ממה שנקרא הטייקונים. כלומר, מאוד קשה נגיד, אם אני מינו אותי לנהל קרן של ביטוח, וזה בעצם לא כסף שלי, זה הכסף של המשקיעים, העובדים, אבל אני עובד בשביל בנק, או אני עובד בשביל חברת ביטוח שיש להם קשרי מסחר, קשרים כאלו ואחרים עם אותו אדם מאוד עשיר שבבעלות חברות מסוימות. עכשיו אני מהרהר ואני חושב שאותו אדם או אותו חברה לא יחזיר חובות. אני במצב לא כל כך סימפטי, כלומר יש כאן איזשהו אלמנט של ניגוד אינטרסטים, כשמנהלי הקרנות הפנסיה והכספי הפנסיה הם בעצם משובדים או מושפעים על ידי אותם אנשים שהם צריכים לקנות. אז זה יוצא איזשהו בעיות, אז לא הכל ורוד, זה קצת מורכב, אבל כל הקרנות האלו וכל הביטוח המנהלים 10 שנות האחרונות באמת הניבו תשואות מאוד מאוד יפות, הרבה מעבר למה שקורה בארצות הברית נגיד, והם והרבה פחות מההשקעות שלהם נפגעו גם ב-2008. מהצעקות האלו באמת צריכים לקחת אותם בחשבון בצעירייה כוללת. הריכוזיות הן משק, זה באמת מאוד זה בעייתי, והרבה מהמשק נשארת על ידי כמה קונצרנים. עכשיו מאבדים איזשהו, זה מאוד קשה, המשק שלנו יחסית קטן, הלוואי שיהיה לנו יותר משקיעים מבחוץ. אבל מצד שני מאוד קשה, כלומר השיטה של הממשל זה מה שמקשה על הבאת משקיעים מבחוץ, לא עוזרת להם. אם שלי יחימוביץ היה ראש ממשלה אז נתקשה, אני לא מדבר עליה, אבל אם נעמת גישה כזאת אני חושב השפעה תהיה בדיוק הפוכה, שנתקשה להביא כסף זר. זה אחד מהדברים גם כן שאנחנו, שאני חושב מקשה על גישה יותר סוציאליסטית. רוב האנשים בכסף בעולם לא מאמינים בזה, ולא לרגע. מעל כדי למשוך, כשאתה קורא, מי שיכול לפצל, לעשות גוגל בכל אתר, כל פרספקטיב של החברה בארץ, כשמוצאים אותו למשוך יזמים ומשקיעים מחוץ לארץ, הדבר הראשון שהוזכר, שיש מדיניות ממשלתית להפחית מעורבות במשק. הדרך הכי טובה למשוך השקעות, זה לא ללכת בדרך של צפון קוריאה. וכולם בעד זה, אז אנחנו שבויים בזה. אז אפילו אם זה לא נכון, זה נכון. אוקיי, גירעון דיברנו. אוקיי, לא כך חשוב. אוקיי, לגבי העוני במדינה, יחסית יש הרבה עוני במדינה. 60% מהעניים זה החרדים והערבים, כשהם מרכיבים איזשהו 28% מהאוכלוסייה. זה אחד מהבעיות, אין ספק שיש בעיות, אנחנו, אם המגמות האלו ימשיכו, זה לא יהיה טוב, במיוחד שמבחינה דמוגרפית זה שני החתכים של האוכלוסייה שגדלים יותר מהר מאחרים. ואומר, מבחינה כלכלית, אם לא נשכיל להגביר את הפריון והעבודה של שני הדברים האלו, יהיה לנו בעיה. מה שקצת מוזר, וכולם יודעים את זה, אבל כאילו, הבעיה לפתור הבעיה הדמוגרפית זה באמת, של הערבים, זה באמת להעלות את רמת ההשכלה שלהם. זה דבר הכי אפקטיבי והכי טוב, עידוד יציאה לחוץ לארץ, כל מיני דברים הזויים כאלו. אין להם שום סיכוי, לא היה להם שום סיכוי בעולם, ואין ספק שזה הדרך לפתור בעיה דמוגרפית אצלנו. כן? השאלות? כן, סליחה.
לא, הייתי יכול לדבר איתך על תורם שנתת לך לדעת, אני חושב, לפני כמה שנים לגבי המקולת של רוני לוי, פה ביישוב.
זה דבר מאוד מעניין, שאני חושב שזה, הרי זיהיתי את זה בכמה מקרים אחרים, שבאמת היה התפיסות הכלכליות באמת משנות את, אני חושב, בוודאי הם משנים את ההתנהגות של ההלכתית. כלומר, יש אין לי ספק שלפני 30 שנה זה היה מגיע לדין תורה. אני זוכר פעם ראשונה שנפתח הפיצוי השנייה באפרת, אני הייתי בטוח שיהיה דין תורה על זה, בדקתי את המקורות, ולא היה לי ספק שהיה איזשהו מקום לדין תורה, אבל לא עלה על דעת אף אחד שזה ראוי. בעצם תפיסה, וכאן אני באמת שוקל על פי דין מה באמת קורה. זאת אומרת, יש הרבה הגנות בתורה, בחזל, על, בעצם על מונופולים ועל מסחר. היום אנחנו, אבל חלק מזה בנוי על הנחה בסיסית שאנשים משקיעים. אז כשאתה משקיע במפעל X, התשובה הראשונה הייתה בהתפסת השס, אז אתה משקיע בזה, אז אתה צופה שאף אחד לא יתחרה בך. עכשיו, אם אתה משנה את חוקי המסחר, ואני אומר, לא, אין לך הגנה כזאת. אין. אם אתה פותח עסק, בעלון שבות, אתה לא יכול לבנות שמישהו ליד לא יפתח אותו עסק. ואתה חייב לקחת את זה בחשבון. לא לקחת את זה בחשבון, הנחת את מאותך הקרן הצבי, זה בזה, או בהגעה לא תלמודית, זבש. אתה חייב לקחת את זה בחשבון. וממילא התפיסה הרווחת אולי מעצבת את ההלכה. היא בוודאי משפיעה על הדרך שאנשים, שההלכה מיושמת. כשנפתח זה, אף אחד לא העלה לקחת את המועצה לדין תורה או לדברים כאלו. ובאמת הייתה רשימה למקולת ש רצו להגן איזשהו, לא רצו, מה רצו לענות, ואף אחד לא חתם, יש ארבעה אנשים שחתמו. אבל זה באמת התוצאה הזו של זה, שבאמת אנשים יודעים שב... נכון, נכון, זה לאותן בעלי מקורות זה פגע בהם, אבל ברמי לוי זה, זה היה הורדה מאוד גדולה של מחיר מזון של מכלול של אנשים בעלי משפט, ולא היה להם סיכוי. עכשיו זה מפעל מאוד מעניין שהם הקימו, אני אישית לא האמנתי שהם הבעלים החדשים שהם באמת יחזיקו מעמד. עכשיו זה מאוד מעניין שהם, נראה שהם מצליחים, לא יודע אם הם מרוויחים, אבל הם שורדים, אני לא האמנתי שהם יכולים, אבל הם צריכים למצוא איזשהו נישה, להביא לכם טרי וזה, באמת הבעלים הראשונים באמת היו חמודים, אבל הם לא באמת, לא נתנו שירות. אז הם צריכים להתחרות, על מה צריכים להתחרות? על לחם טרי, על איזשהו שירותים חדשים, על איזשהו יחס. זה לא בלתי אפשרי, אבל כמובן זה מהמסע, וזה מה שתחרות אמורה לעשות, להגביר יעילות, ואתה חייב למצוא איזשהו נישה כדי לתת איזשהו שירות של המפעל הגדול לא יכול לתת. כן, דו? מה, לא הבנת עוד פעם? בואו נמקד את השאלה עוד יותר. יש בעיה מאוד מאוד גדולה. מדינה מפותחת יכול להתחרות במדינות כמו סין, אם היא מגבירה את תעשיית ההייטק, דברים שדורשים אינטליגנציה גבוהה וכו' וכו' וכו'. מה שהבעיה, מה קורה במדינות, באנשים בלי השכלה, במדינות מפותחות. שבעצם הגלובליזציה בעצם דורכת עליהם. כלומר, מישהו רופא או מתכנת מחשבים או עורך דין, אז הוא לא צריך להתחרות עם עורך דין בסין. אבל מישהו נגר כן. והבעיה, מה אתה עושה עם אנשים שהם נגרים, בוא נגיד כך. וזה באמת יוצר בעיה, אז יש מפלט מסוים, מה שנקרא לזה בתחום השירותים, אבל השאלה אם זה באמת מספיק. וזה באמת השאלה הגדולה והתמודדות של ארצות המערב, אם הם באמת יכולים להעלות את רמת ההשכלה ומיומנות של העובדים שלהם כדי למצוא מספיק מקומות עבודה בשבילם. שאלה אחרת, זה מאוד, אני חושב שזו שאלה ערכית מאוד מאוד גדולה לגבי, אני לא מדבר במדינת ישראל, כמה היא מייבאת, היא לא שולית. אבל בואו נגיד בארץ כמו ארצות הברית או אירופה, האם זה נכון לתמוך נגיד בחקלאים שלה ולהרעיב את אפריקה ואסיה? וכמובן יש שאלות יותר ארוכות טווח של יציבות העולם ושיקולים כאלו. תשמע, גלובליזציה אין דרך חזרה. השאלה איך למתן את זה, איך לעזור לאנשים באמת למצוא את עצמם, איך להגביר את החינוך. הדבר אחד שמפעל סעד שאני ממש תומך בו זה באמת חינוך, וזה באמת הראו בכל, באמת יש הרבה כלכלנים שמאמינים בזה, אני ממש מאמין בזה שההשפעה במיוחד בגיל הרך בחינוך באמת מניב תשואות בלתי רגילות. אני חושב שצריכים באמת לעבוד על זה ועל חזק ומהר מאוד. אבל אני חושב, אין ספק שזה אתגר וזה בעייתי, מה עושים, מה המדינות מפותחות עושות עם אותם חלקים של אוכלוסיה שהם לא כל כך מוכשרים. יש גם כן, זה לא כל כך ברור איך הדברים יסתדרו בסוף, אבל יכול להיות שחלק מהדברים יתאזנו כאילו מי לפני שנתיים שלוש המחיר של הנפט היה מאוד הרבה יותר זול ממה שהיה היום שאפשר לתעבורה מאוד מאוד זולה מסין וכל המדינות האלו תשמע גם כן דבר אחר ש... אז יכול להיות שכשהעלות של העברת של המוצרים האלה תתייקר זה יאזן קצת ויאפשר קצת יותר נחת לתעשיות מקומיות בארצות מפותחות דבר אחר שאני גם כן מקווה שזה יקרה שעם העלייה של העושר בסין שאז עבודה שלהם לא תהיה כל כך זולה וחלק מהיתרון שלהם שם תתעדה אני מקווה שזה יקרה וגם שהם יצריכו יותר ויהיה איזשהו זמן שהם לא יוכלו לרכוש דולרים יותר ויצטרכו להוציא ונקווה ש... וכשהם יתחילו להוציא, אז נקווה לאיזשהו איזון יותר גדול, טוב בין ה... ואז אולי הכלכלה שלהם לא תהיה כל כך מוטת ייצוב, וגם כן תהיה כלכלה שגם כן יש לה צריכה מקומית יותר מוגברת, מה שייתן קצת יותר מקום לייצור במערב. זה ה...
Clothing manufacturers are already starting to leave China and move to Malaysia and other places.
Well, Malaysia doesn't really help in America.
What do you say?
Malaysia doesn't help, but you're right. But there's talk about that. I don't know if that's getting clothing, I'm thinking, is going to move. But there might be other
stuff. A lot of the service industries can't really be outsourced in the same way. Like, you're not going to fly 18 hours for a checkup and back.
Right. So service industries are more or less, although some service industries, like law and stuff, they've automated. But you're right. Service industries are safer. The question is whether there's enough service jobs to employ all blue-collar workers.
About airlines. My grandfather was in the airline business.
How did he do?
Very well.
Yeah? Okay. You can make money.
It's really hard. Spirit Airlines. Have you ever heard of that?
No. They're
a comparatively small airline. He's in Berlin, they're like a very, very small Southern carrier, it turned them around. Right now, like, market cap is around $1.5 billion. Earnings are $1.5 a share. Positive, shares like, trading around 18, It's good. But that the earnings are in positive territory is unusual now.
It's not impossible to make money, it's very hard.
It's not impossible, it's very, very hard in most people. It's like investing in that way. The vast majority of people underperform. The vast majority of anything underperforms the S&P 500 index.
Yeah, but they...
The majority of...
But they're positive. Airlines
right.
are on that
they're positive, true, but there's not... No, but in general, investing for most people is a terrible proposition. But you'd be much better off just parking your money in an S&P 500 index fund, 0.5% for these 3 years. What?
Yeah, most,
active investing.
You should look at, did you ever read the book, Random Walk on Wall Street?
What?
Read the book, Random Walk in Wall Street.
Who wrote it?
Come to me. I forgot his name. Okay, can you tell me what you're doing? Okay,
I'm not sure if you're doing it. if you want to make college cheese, let a bunch of other companies decide whether to sell it.
דמיין שתי רמות, כן? ברמה אחת יש לך קוב אחד, כן?
דיוק, מאוד מאוד גדול, שהיא כל אדם בעולם, כן? עכשיו יש לך רמה אחרת, בערך, כן? שבו יש לך את כל הסטנדרט החקלאיות שלנו. כן, לא, 16 פעמים, אקסון מוביל, החברה הכי שמרוויחה אחרי
זה. זה נפש של החומרים, זה חסר ערך, אין לי מה לעשות עם זה. לא רוצה זהב, מה תעשו? לא רוצה. מיקרוס, ברגע שיותר מדי אנשים יעלו על זה.
לא צריך להתחבר אינטרנט, אבל לא הורדתי את זה כאילו למחשב, אז אני רציתי להתחבר על זה.
אבל... עשיתי את זה פעם, כאילו בכיתה ג' יש גוגויים, התחלתי לשחק את זה עם אבנים, יש לך אבנים בכל מקום. עכשיו גם אני הייתי מטומטם, זה כבר חזרת לי תיק של אבנים הביתה.
באמת, תרפני.
אבל בעיקרון זה עובד, מה יש לי גוגו? גוגו זה נדיר, אבל במשחק הזה עבד עם אבנים בדיוק אותו דבר.
ברור, נוביל.
ולא באמת היה צריך.
בגוגו אם יש את
הקטע בגוגו זה סיבת אחרי השאלה.
נכון, אבל...
אבל זה צריך להבין. אבל אם אתה... יש כסף כדי שתדחוף תרצה כזה, תשאייה שתשאייה כבוד, תשאייה. אפשר לשאול
אותם? אפשר. אחד הדברים שהרב העלה כאילו בערך של הסוציאליזם זה עד של שוויון, אבל זה מניח ששוויון הוא גם שוויון אקטיבי ולא רק שוויון פסיבי. כלומר, שוויון, אם לדוגמה אני אקח את יחלוקו בגמרא, אז יחלוק אומר שאני לא יודע למי יש יתרון ולכן חולקים. אבל מה קורה כשהמצב לא שווה, השאלה אם אז צריך להשוות אותו. כלומר, הסוציאליזם אומר שגם צריך להשוות משהו לא שווה, למרות שלפחות איך שאני מבין שוויון, שוויון אומר שאם המצב שווה אז לא נפר את זה בלי סיבה. טובה, אבל מה קורה עם המצב לא שווה? אנשים לא נולדים שווים. היכולות שלהם לא שוות, המצב שהם נולדים, כלומר, הם נולדים למשפחות שהם לא שוות, המזל שלהם לא שווה, הכל לא שווה.
HTML BCC.
בסדר, אם משהו שווה, למה להפר אותו, אבל אם הוא לא
שווה... באמת? לא יודע, לא הכרתי את זה.
כאילו, אני לא יודע מי כן, אבל... אני יודע שהרבה אנשים אומרים את זה היום, אבל אני אף פעם לא הבנתי את ההיגיון מאחורי זה. כאילו, מישהו...
יש טענה, זה משהו שאם אני אומר שבאמת ההצלחה של
האדם, יש הרבה נכון, יש קצת צדק, היא טענה שבאמת ההצלחה של האדם לא
מוכן לא לא כן, שנייה.
אוקיי, אני AR, כמו אריאלי.
היי, סליחה, רק לא. סליחה, אתה תעמוד בתור.
AR, נקודה יאיר.
אוקיי, אז חכה שנייה.
אתה זוכר את זה בפה, AR, נקודה יאיר.
בג'ינבר.
לא, אני לא זוכר.
AR,
נקודה יאיר. יש את זה, צריך טוב.
השאלה השנייה היא, שוב, כל ארץ מייצרת משהו אחר. לפי מה בדיוק יהיה השאר החליפין, כלומר, מי, כמה אתה פוחד, אתה משאיר אייפוד, או כמה אייפודים שאוכל
פוחד ממה,
או כל הדברים האלה, לפי מה בדיוק יהיה שיחליפו את זה.
לא, זה יצע...
בדרך כלל יצע וביקוש זה...
לא, אז גם במרפאיות יש יצע וביקוש. במקרה שיש מדינה אחת, נגיד, שמייצר דבר שיותר אנשים רוצים,
מה זה שלך?
אני יכול לשחת?
טוב. לא, לא, תגידו בעברית.
וזאת הבעיה של מה שקרה בחלק מהבעיה של מה שקרה בזה.
שם זה מה שאמור להיות אחרי מלחמת העולם היה את החוק בכלל עם הדולרים, שהדולרים
יהיו קבועים,
והדולרים יהיו
קבועים,
והדולרים יהיו קבועים,
לא, אנחנו צריכים לעשות רווחים, חכים.
לא, פשוט, פשוט, אפשר שלך?
כן.
נעשה את זה ככה.
זה ביקוש, אם תהיה המדעיות מצליחה, אז המדעיה שלא
תתייקר, ואז זה יעשה את צריך להוריד, לא? לא משנה, טוב,
מה נראה לי שצריך להוריד את זה?
אנשים בתוכה יהיו לא מדעיות.
זה הבעיה,
זה הסיבה שלנו.